בשבת הקודמת התבררה פרשת המסעות בהקשר למיקומו ומהלכו של הענן. התורה נכנסת להרבה פרטים, או יום, או יומיים, או חודש, ושוב ושוב חוזרת על אותו עיקרון. בעלות הענן אנחנו נוסעים, וכשהענן נקבע באיזה מקום, אנחנו שם איתו. ריבוי הפרטים, אומר הרמב"ן, אחד הראשונים, יש לו תפקיד שהוא מפגיש דרך הסוגיה של המסע במדבר את התלות הגדולה שלנו בענן, שהוא בעצם מבטא את רצונו של הקדוש ברוך הוא. יש מצב, אומר הרמב"ן, שאנחנו מגיעים במדבר למקום צומח, נבט מדבר, מקום שקט, מקום שנעים להיות בו, ואז ציפיית הלב שנשאר שם הרבה זמן. אחרי שעתיים עולה הענן וממשיך לזוז, צריך לקפל הכל, להגיד איזה אוף קטן ולהמשיך. יש מצב, אומר רבן, הפוך, מגיעים למקום חם במיוחד, וכידוע אין מזגנים במדבר, ואנחנו היינו מאוד מצפים להיות שם שעתיים, והענן נקבע שם, וזה ממשיך, לא שעתיים ולא יום. זה הפוך מכל התפיסה שלנו. בעצם התלות הזאת יוצרת שאלה גדולה: איפה נמצאת הנפש שלנו? מה המקום של התחושות שלנו? אחד המבחנים, אחד הבירורים, נמצא בסוף פרק י"ב, כאן בפסוקים למעלה, בפסקה הראשונה בצד ימין, בדף שקיבלנו. אחרי הסוגיה של שלוש הדמויות של משה רבנו, אהרון הכהן ומרים הנביאה, ההכרעה האלוקית: ויאמר השם אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיכלם שבעת ימים. תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תיעשה. אפשר שהפסוק הזה מדבר על משהו תיאורטי: אביה ירוק ירק בפניה, אז היה מתאים שהיא תיסגר שבעת ימים. כמו שאנחנו נראה במקורות, בדברי חז"ל, זה לא משהו תיאורטי, זה היה, זה קרה, ההתנהלות הזאת. ואכן הדברים מתבצעים בפסוק ט"ו: ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים. ואז הפסוק לא מדבר על הענן, אלא אומר: והעם לא נסע עד היסף מרים. זה לא בכך סותר את החידוד של מה שנאמר לגבי המסעות והענן, וזה כן יכול להיות שהפסוק בביטוי שלו "והעם לא נסע" בעצם מבטא למה הענן לא נסע. יש מצב שבו התחושות של העם, שיש להם כזאת הזדהות עם מרים, יש לזה מקום גם בשאלה של המסעות, ולכן טבעי הדבר שהפסוק תזיין: ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פרן. לכאורה הוא לא מדגיש את הענן, אבל שוב, יכול להיות שזה חלק מאותה התחשבות של הענן, של הרצון האלוקי בתחושותיו של העם. באמת, תודה רבה. באמת, מה החשיבות שראה העם במרים? רש"י כדרכו מאוד מאוד בפשטות אומר משהו בכיוון של איזה שכר או גמול, שמרים המתינה לאחיה שעה אחת. אז כנגד זה העם מחכה לה שבוע. זה תיאור מאוד פשוט שרש"י כדרכו מקפל בתוך התיאור הזה בעצם עולם מלא. כי מה המשמעות המושג הזה, מרים המתינה לאחיה שעה אחת? לפי התיאורים של חז"ל במסכת סוטה וגם בעוד מקורות במדרש, יש לפחות שני כיוונים בסיסיים שלמרים היה תפקיד מאוד משמעותי תוך כדי השלבים, בעצם אפשר להגיד האחרונים של השיעבוד במצרים. מצד אחד אומרת הגמרא, אמרם היה גדול הדור. כיוון שאנחנו גם בפרשת שלח לך פוגשים את הסוגיה הזאת של גדולים שבדור, ורואים שחז"ל השקיעו בזה, בררו, יש מקום לראות מה אמרו חז"ל ומה המשמעות מבחינתנו. אז הגמרא אומרת שהוא, אמרם, היה גדול הדור. והוא הבין, כתוצאה מהגזרה של פרעו, שכל הבן שנולד משליחים אותו ליאור. תוצאה מכך, אומרת הגמרא, עמד וגרש את אשתו. אנחנו עמך, רואים מה גדול הדור פועל, גם אנחנו עושים כך. עמדו כולם וגרשו נשותיהם. לפי התיאור של חז"ל, אמרה לו מרים, אמירה שמהדהדת, אני חושב, עד היום. היא אמרה לו, אבא, הגזרה שלך יותר קשה מגזרת פרעה. יש לנו תמיד מתח גדול עם האויבים. אבל מה שעם ישראל מסוגל לעשות לעצמו, עלול לפעמים יותר להזיק ממה שעושים לנו אויבינו. וכך היא מפרטת, מרים, היא אומרת, פרעה גזר על הזכרים, אתה גוזר גם על הזכרים, גם על הנקבות. אתה גוזר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אתה גזירתך מתקיימת, אתה צדיק. והאבא מקשיב לה, וכתוצאה מכך הוא מחזיר, בונה את הבית מחדש. כתוצאה מכך אנחנו הולכים אחרי גדול הדור, אז גם אנחנו כולנו מחזירים. אין שום מצב שנוכל לצאת ממצרים לגאולה בלי זה. וזה בזכותה של מרים. זאת זווית אחת שחז"ל מדגישים. הזווית השנייה היא מופיעה גם במדרשים וגם בגמרא, שהיא אמרה לאביה, נשלחתי כנביאה. כלומר, יש דיבור אלוקי שאמור להגיע אליך. תדע לך, תדע אימי שתלד בן שיושיע את ישראל. לפי התיאור בגמרא, שמופיע פה בפסקה 6, בדף י"ג, כיוון שנולד משה, נתמלא כל הבית כולו. אור, היה ברור שנולד פה משהו מיוחד. תוצאה מכך, עמד אביה, הוא שקל ראשה, ואמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. אבל אומרת הגמרא, כיוון שהטילו לה יאור, או אם נסתכל בניסוח של מדרש שוחר טוב במשלה, בפסקה 5, מעל הגמרא, שם לומד המדרש את הפסוק, חגרה בעוז מותניה ותאמץ זרועותיה. מכוון הפסוק הזה בין היתר למרים, שקודם שלונד משה אמרה, עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל, ועכשיו אומר המדרש, כיוון שנולד, וכבד עליהם עול שיעבוד. אז הבבלי יותר הדגיש, כיוון שצריך להשליך אותו לאור, והמדרש מדגיש יותר את המציאות הכללית של כבד עליהם עול שיעבוד. אם נחזור לגמרא, כיוון שהטילו על היאור, עמד אביה ותפחה על ראשה. זה בסך הכל היה 3 חודשים אחרי ההתלהבות שתוארה קודם. יש משהו בכך שכשיש התלהבות גדולה ממהלך הגאולה, יש חשש גדול שברגע קושי ההתלהבות לא תחזיק מעמד. בסוף, בקצה, השאלה הגדולה בגאולה, גם במצרים, היא האם מבינים שיש פה מהלך אלוקי עם כל המורכבות שלו, ושואלים את עצמנו לא מה חוות דעתנו על המהלך, לא אם נראה לנו, לא אם יש סיכוי למשהו, אלא שואלים את עצמנו מה תפקידנו בכוח. או שנקודת המשימה מתשתשת, נשחקת, והשאלה הופכת להיות מה קרה לנפש שלנו. אז הנפש מתלהבת, ואחר כך, כיוון שהטילו עליי האור, או כפי הניסוח של המדרש, כבד עליהם עול השעבוד, אז מתפרקת ההתלהבות. אז בגמרא כתוב, עמד אביה, ותפחה על ראשה, אמר לה ביתך, הנבואתך. במדרש כתוב עמד אביה ותפחה על ראשה, אמר לה איכן ובעתך, ועומד ומרקק בפניה. מה שאמר הקדוש ברוך הוא, אביה ירוק ירק בפניה, זה התיאור. זה היה, הוא ירק בפניה. הוא אמר לה איכן ובעתך. הגמרא ממשיכה ואומרת, היינו דכתיב, ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו, שזה סגנון שמאוד דומה לתפיסה הפסיבית. אדם עומד מרחוק, צופה, והוא אמור לדעת מה יהיה בסופה. בטח הפרשנים יגידו לו, או העיתונאים, או הפוליטיקאים, איזה קבוצה חשובה בעיני עצמה, תגיד לו מה הולך להיות. מוסיפה הגמרא ואומרת, לידע מה יהיה בסוף נבואתה. שגם זה בעצם באותה אווירה, מה יקרה? או היום בן אדם פוגש את השני, שואל אותו, מה קורה? מה המשמעות השאלה הזאת? מה שלומך? מובן, מה פירוש מה קורה? זה בעצם לדעת מה יהיה בסוף נבואתה. המדרש הוא לא מסתיים ככה. נחזור רגע לפסקה 5. אחרי שאביה תפח על ראשה, עומד ומרקק בפניה, ועל כל זאת, מתאמצת בנבואתה. כי מאיפה המדרש הגיע למרים? חגרה בעוז מותניה ותאמץ זרועותיה. לא כל דבר, במיוחד לא בגאולה, לא כל דבר תלוי בידיים. אבל המדרש לומד מהצירוף הזה, ותאמץ זרועותיה, שהיא מתאמצת. ואז צריך לנסות להבין במה משלים הבבלי את המדרש, כלומר, למה לפסוק שהבבלי מביא, יש איזה חידוד של ותתצב ערכתו מרחוק לדעה מה יעשה לו, שהמילה יעשה כתובה בלשון נפעל ולא בלשון של פעילות. אם נחזור לפסוקים שלא מופיעים בדף שקיבלנו, המתארים את משה רבנו שנמצא כתינוק בתוך תיבה, ובת פרעה יורדת עם נערותיה, והיא מזהה שהוא מילדי העברים. איך היא מזהה? יש דעות שונות. בכל אופן, זה מה שמרים שומעת. עכשיו, אם מרים היא פסיבית, נבואתה לא מתקיימת. אם כמו שהמילים נשמעות לדעה מה יהיה בסוף נבואתה, היא לא תפעל. אבל אם זה בתאמת זרועותיה, אז מה האחריות שמוטלת עליה? התורה כשהיא משתמשת במילה ותתצב, קובעת בעצם פועל שהוא לא עמידה בלבד. התייצבות עד היום זה בעצם סוג מסוים של מוכנות לשרת. זמן חירום, יש צו 8, שהוא מעל כל הצווים, מעל כל הכללים, ומגייסים את האדם, לשרת. אז זה כבר מכניס את המשך הפסוק לאותו מתווה. מה היא צריכה לשרת עכשיו? עומדת בת פרעה, אומרת זה מילדי העברים, עומדת אחותו של התינוק, יש לה במוחה ובליבה נבואה. הקדוש ברוך הוא אמר לה, יוולד בן שיושיע את ישראל. התפיחה שאביה תפח על ראשה, היריקה שאביה ירק בפניה, לא החלישה אותה. תלמיד ורב שומעים בכל הרב. הקדוש ברוך הוא אמר לה מה יהיה, זה ברור. עכשיו נשארה השאלה, מה משימתה? אמרה לנו התורה, ותתצב אחותו מרחוק. אומר הרב הירש מרחוק, זה בא לומר שהיא לא מכניסה לתוך הסוגיה עכשיו את כל רגשותיה. ידי הסופרים והמשוררים יפעלו פה באופן מאוד מיוחד ויתארו מה בדיוק היא הרגישה. התורה היא לא ספרות, התורה היא לא שירה. היא לא ספר תחושות האדם. היא ספר משימותיו וכוחותיו. בשביל להסביר מה הכוחות ומה המשימות של מרים, אמרה התורה מרחוק. כי זה בעצם מאפשר להבין מה היא פעלה. היא לא ביקשה תצילי את התינוק הזה. היא לא אמרה זה אחי ואני צריכה אותו. בוודאי שהיא לא אמרה לבת פרעה, הקדוש ברוך הוא אמר לי שזה הילד שיביא גאולה לישראל. היא רק אומרת, אני רוצה לך אישה שתיתן לו אוכל. האישה הזאת תהיה מהעבריות, זה הכל. משפט אחד. מרים לא המתינה. היא חיכתה. היא פעלה עם גישה מאוד עניינית, מאוד מדויקת, עם הרבה סבלנות. ובת פרעה נענית, כי לא מרגישה שום דבר חשוד, והבת הזאת שהיא נחשבת על מה היא בעצם תביא עוד אישה, במצב הזוי שאימא של התינוק נמצאת פה, אחות של התינוק נמצאת פה, ובת פרעה לא מרגישה בזה בכלל. וכל מה שאנחנו יודעים על משה רבנו, מעבר לזה שבגיל 3 הוא כבר ידע את כל השס, ובגיל 4 הוא היה הרב של כל הגולה, אנחנו רק יודעים שהוא קיבל אוכל מאמא שלו 3 שנים. 4 שנים. זהו. זה מה שידוע לנו. לא יודעים באיזה תלמוד תורה הוא למד, לא יודעים באיזה שיבה קדושה הוא למד, באיזה קו, באיזה גב, לא יודעים כלום. בוגר של מי, דובר של מי, לא יודעים כלום. רק השנים הראשונות שהוא גדל בבית הוריו וקיבל את האוכל של אמא שלו. זה מה שמרים עשתה. והעם יודע את זה. והעם לא זז עד שמרים חוזרת למחנה. הכרת הטוב הפשוטה הזאת, הברורה הזאת, שמרים היה חלק משמעותי בגאולה, קודם כל, בכך שהיא לא מתייאשת, בית בכך שהיא לובשת כוח כתוצאה ממה שהקדוש ברוך הוא מגלה לה ומסייעת להחזיר את הבית, וג' מה היא עושה עם משה רבנו בעמידתה שם. לכן לדעה מה יעשה לו, זה בעצם כמו סיכום מערכת יחסים בין הבורא לנברא, בין אלוקי ישראל לבינינו. הפעולה נעשית על ידינו. כפי שהיה רבנו הרב ציודה מאוד מדגיש את דברי הר"ן ואברבנאל. התורה אומרת, ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אומר הר"ן בעקבותיו אברבנאל, אדם לא צריך לשלול את המושג כוחי ועוצם ידי. הפסוק לא נאמר בצורה שלילית. לחבר את הפסוק לפסוק הבא. פסוק י"ח אומר, וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חי. אחד הראשונים, רבי משה מקוצי, כותב ספר מצוות, קורא לו ספר מצוות גדול, מונה רושם כל מצווה, כל פרטיה ועקרונותיה על פי חז"ל, גומר 63 מצוות לא תעשה, כך הוא מתאר בעצמו, הולך לישון לקראת כתיבת המצווה ה-64. מתגלה לו חלום, אומרים לו בשמיים, שכחת את המצווה העיקרית. מה המצווה העיקרית? ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. מה זה לשכוח? מה זה לא לשכוח? מה זה לזכור? בפלאפון של אותו אבא ששכח הבוקר שני תינוקות או אתמול, הם רשומים? בדפים שלו הם רשומים? במגרי המידע במחשב יש לו את השמות? זה אומר שהוא יזכור אותם? או שהוא ילך לעבודה? זה מושג זיכרון, מוציאים את הנשמה שלו. הופך להיות טכני. וממילא אומר הרב קוק לפני 10 שנים, יש מצב בחבלי המשיח שאדם ישכח את עצמו. הוא לא יסתכל, אומר הרב, אל תוכיות המצב שלו. זיכרונות חיצוניים הם לא זיכרונות. אז זה ברור גדול, וזכרת כי השם הוא נותן לך כוח לעשות חי, צריך לחיות את זה. אומר הרב איש, התורה אומרת לדעמה יעשה לו, כי יש לה ענווה גדולה למרים. היא תפעל את מה שהיא צריכה לפעול. אבל מי נתן לה את הכוח לעשות חיל? זה הקדוש ברוך הוא, אז זה שלו. זה מצב מאוד מורכב, מאוד עדין בנפש. בקלות אפשר לעבור ממנו למצב שבו אדם לא מאמין בכוחותיו, או להפך, למצב של גאווה, או בקצה הזה או בקצה הזה. אומר הרב קוק, הענווה המזויפת היא מדכאת. אדם לא מאמין בכוחות שלו. התורה אומרת, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי. הענווה הבריאה, אומר הרב קוק, מוסיפה כוח. אם היא מוסיפה כוח, ואם זה כוחי ועוצם ידי, מה יישאר לנו? איפה נכניס את הקדוש ברוך הוא? ואם נכניס, איפה אנחנו? כן. יש? לא, אז למה חוסר אמון בכוחות? הרי הקדוש ברוך הוא נותן כוחות. התפקיד שלנו בעולם לא נוצר כדי שנעשה השוואה בינינו לבין אלוקים. ברור שאם נעשה, אנחנו כלום. התפקיד של אברהם אבינו ברגע האמת זה להגיד אנוכי עפר ואפר. מצד עצמי אין לי כלום. אבל מתי הוא אומר את זה? מתי שהוא בבירור מול ההנהגה האלוקית על מידת הרחמים. ואברהם אבינו מעיז להגיד השופט כל הארץ לא עשה משפט. אם יש 50, יש 45 ו-40 וכו'. שם הוא אומר אנוכי עפר ואפר. מצד עצמי. מצד היותי שליח של ההנהגה האלוקית, השם, אתה שלחת אותי להיות שליח של מידת הרחמים. אני נאמן לכוחות שנתת לי. אז בתור שליח שלך אני אומר, השופט כל הארץ. לא מחווה דעה, לא עומד משני צידי המתרס. לא נראה לי ולא נראה לי. שליח. אומר הדק, לכן הוא אומר שם חלילה, לך השופט כל הארץ לעשה משפט. לא לי. חס וחלילה שקדוש ברוך הוא יהיה עסוק בנתינת דוחות לנו. אבל אם זה ממך, אז איפה אני? אני אגיד אפר ואפר, אז אין לי מה להגיד. זה הדין. התורה אומרת, לדעה מה יעשה לו? אתה לא פועל, אתה נפעל. המקור האלוקי הוא פועל. איך הוא פועל? דרכך. אז יש לך כוחות, לא ממך. יש לך כנפי רוח, לא ממך. לא מההתלהבות שלך מעצמך. זה הדין. זה הדין, וזה מתברר בסוגיה הזאת של חטא המרגלים, ברור מאוד מאוד מיוחד. כמובן שתלמידי הגרא, כן, חבוד, ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש תהיה חמה בחוץ, תודה רבה. כן. ברגע שהתורה אומרת לשון סבילה, אז זה אומר שהיא לא הפועלת העיקרית. מי הפועל העיקרי? הקדוש ברוך הוא. מצד אחד. מצד שני, כפי שנאמר קודם, התורה אומרת ותתצב, מתייצבת. בשביל מה אדם מתייצב? מתייצב בשביל לפעול. אז או אני פועל, או אני לא פועל. המושג שהוא הכי קרוב בעיניי בעולם הציורים, שיכול לבאר משהו מהמורכבות הזאת, זה מושג הכלי. להיות כלי. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, אומר המנחת שי, אחד מגדולי האחרונים, נהיו כלים. מעשה הבריאה, מהרגע שבעצם הסתיימה המלאכה של הבורא, בהקשר הזה של הבריאה, נהיו כלים. אנחנו כלים. זה לא דימוי כל כך מוצלח בעיני האדם המודרני. שהוא כמעט כל יכול. ובגלל זה נפתח הלימוד היום בכל סוגיית המסעות. אנחנו לא קובעים. יש ענן. אני לא יודע אם הווייז המודרני הוא הכנה לענן, או הוא עוקף אותו. לא יודע. זה כנראה תלוי, כמו הרבה דברים בטכניקה, מה הרוח של מי שמשתמש בטכניקה. הטכניקה היא לא במקום רוח. היא לא במקום מידות. היא מסייעת. וברור כתוצאה מהסוגיה הזאת, כדוגמה של הענן והמסעות, שאנחנו לא בעלי הבית. צד אחד, צד שני, בעל הבית הפקיד בידינו משימות. זה הוא הפקיד. לכן הדימוי של הכלי, הוא לא יכול, אם האדם יבין את מושג הכלי, הוא לא יכול להיות מצב שבו הוא אומר אין לי כלום. כמסקנה. כניקוי הצד האישי, כן. כניתוק מהמקור האלוקי, אין שום הבדל בין ענווה מזויפת לגאווה. אחרי זה מה שאמרו לבעל ספר מצוות גדול, שכחת את העיקר. שם אליך ותשכח את השם אלוקיך. זה נקרא לשכוח. שהאדם מתגאה, כלומר, הוא מנתק את הוויית הכוחות שלו מהמקור האלוקי. ועל כן הרב קוק רואה בחומרה גדולה ענווה מזויפת. כי גם בה, וזה שאדם מאפס את עצמו ואומר מי אני ומה אני, בעצם יש ניצנוץ, אולי לא זדוני, אולי בטעות יסודה, אבל יש פה ניצנוץ של ניתוק מהמקור האלוקי. איך שומרים על האיזון הזה בין הכרת הערך של האדם לבין הבנת הפועל האלוקי? זה כנראה לא קל. סתם תן דוגמה בהלכות של ימים נוראים. עדיף מבחינת שליח ציבור שיהיה אדם נשוי עם ילדים. זה לא שאדם נשוי עם ילדים הוא עדיף מאדם רווק, בכלל לא הדיון. אבל יש סיכוי שאדם נשוי עם ילדים מרגיש יותר כלי, הוא עבר יותר ניסים בחיים שלו. למרות שהייתי יכול להסביר את זה הסברים אחרים לגמרי, אבל זה יכול להיות שהוא את תחושת הכלי הוא יכול לחוש יותר, תוצאה מזה הוא מזכה את כולנו. באופן פשוט, ברגע שאדם הוא כן מתקדם במהלך החיים והוא נשוי ויש לו ילדים, עלול בהחלט גם לשחוק לגמרי את האמונה באלוקים. אחרי רק ניקח דוגמה את תרדת הפרנסה, יכולה לשבש לאדם את כל אמונתו, יכול להיות מאוד לחוץ, מאוד נטוח. כסף יכול לשבש לו את כל המחשבה הערכית, לסנבר אותו. זה תלוי מאוד בגישה של האדם. ואז השאלה הגדולה היא לא שאלת האיך, למרות שהיא נשאלת, למרות שיש לה מקום, אלא השאלה הגדולה ממה מורכבת, מה המרכיבים של ההתייחסות. אחר כך בדיוק הסידור ביניהם, בכל מצב, בכל גיל, בכל מציאות, הוא משתנה. משתנה אדם לאדם, משתנה מאותו אדם, במצב למצב. אבל שוקח אל תוך התפתחות החיים שלו, הן את ההכרה שיש פועל אלוקי, והן את ההכרה שהפועל אלוקי פועל בנו, את שני המרכיבים האלה האדם יכול לקחת איתו ולהמשיך לפתח את היחס, ביניהם. הפסוקים שמתחילים את פרשת המרגלים, התורה כמו כותבת איזה מבוא. וידבר אדוני משה לאמור, שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. המילה לך בדרך כלל פירושה סובייקטיבי. למשל ריש לקיש אומר בגמרא בסוטה, שלח לך לדעתך. הקדוש ברוך הוא לא מתלהב בלשון אנושית מכל סוגיית המשלחת הזאת. אבל אם אתם רוצים, השם מסכים. זה המילה לך. בפער הזה יכולים להיכנס הרבה יצרים. כלומר, תגבורת מלאכותית של חשיבות מקום האדם, שזה אולי לא יצא בגמטריה במספר, אבל זה יצא מקום שבו יש איזו גלישה מעבר לממדים, ושם מתחיל השיקול האנושי לפעול, והוא בטעות. זה הבירור שהתורה מכינה אותנו אליו. וכמו שהוזכר קודם בהקשר אחר, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, אלה המנהיגים. סיכום השמות שלהם, אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. בדרך כלל, באופן מאוד מצומצם, התורה עוסקת בשינוי שמות. בדורנו זה מאוד מפותח, הרבה מאוד אשליות סביב השינויים האלה, והתורה לא מרבה בזה. יש אברהם לעומת אברהם, שרי לעומת שרה, הושע עובר ליהושע. למה? דברי חז"ל ידועים, רש"י מביא אותם במקום. היוד הזאת שנוספה על ידי תפילתו של משה רבנו. תפילתו, לא מעלתו, לא סגולתו, לא קבלתו, לא סודיו, סודותיו. תפילתו, אומרים חז"ל, של משה רבנו, יא יושיעך מצאת מרגלים. כבר במבוא הזה התורה אומרת, מצאת מרגלים, זה משהו שקשה להינצל ממנו. הקדוש ברוך הוא מושיע אותך. הלוואי עלינו. כי תלמידי הגר"א, מסתורת הייתה בידם, החטא של המרגלים חוזר בחבלי משיח. מי היום יוסיף לנו יוד ויסדר לנו את החיים? מי שיש לו כזה, בבא אשריו. מה אני אעשה שאין לי? אף אחד לא מוכן לשנות לי יוד, להוסיף לי, להוריד לי. מה אני אעשה? אז התורה אומרת, אנחנו לא מסתפקים בסוגיה הזאת, עוברים הלאה. יש עוד דמות, לא רק יהושע בן נון. סיכום המשלחת, וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. מתחילים במושג לעלות. הוא לא מושג טופוגרפי. כשיש בירור בתוך עולם ההלכה, עוברים מבית דין של השבט למחוז, עוברים מבית דין של המחוז לבית דין שבירושלים, עד שמגיעים ללשכת הגזית. מאיפה יודעים את כל המהלך הזה? וקמת ועלית. כי יפלא ממך דבר, בין דין לדין, בין דן לדן וכו', ספר דברים פרק י"ז, וקמת ועלית אל המקום. אפשר להגיד, זה עלייה במובן הטופוגרפי. יש מקומות יותר גבוהים מירושלים. יש מקומות יותר גבוהים מהר הבית. גם פה עולים. עלו זה בנגב ועליתם את הארץ. ומה תעשו בתוך העלייה הזאת? הורדתם את הארץ? מה היא? איך אפשר לראות את הארץ? מה היא? ואת העם היושב עליה? יחזק הוא ערפיה, מעט הוא עם רב. ומה הארץ אשר הוא יושב בה? זה הכל מחובר יחד, העם והארץ. הטובה היא עם רעה. מה הערים אשר הוא יושב בהנה? הבמחנים ומצרים. עכשיו הוא סוגר את המעגל עם הארץ. ומה הארץ השמנה היא עם רזה? יש בה עץ עם מים. אז מופיעה מילה כמעט הכי חשובה בדור שלנו. מה אתה? מה עובר עליך? אני מתחזק. הנה, והתחזקתם. מה הכוונה? עד עכשיו הנחת תפילין רש"י, עכשיו רבנו תם, על אותו ראש, עוד יותר בולט. התחזקתם, אתה מתחזק. מה זה נוגע למרגלים פה? ולקחתם מפרי הארץ, הימים ימי ביקורי הנביא. וחלק מהפרשים אומרים שזה חלק מהחיזוק. היינו, תיקחו את פירות הארץ, המקומיים ישימו לב ויגידו מה פתאום, אולי ילחמו בכם, תתחזקו, אל תוותרו על זה. ועוד יותר מזה אומרים חלק מהמפרשים, זה יהיה סימן, אם הם נמסים מפניכם, אז הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ בידכם. הם עולים ותרים. זה סתירה פנימית. המקום שנקרא בנפש עלייה, אומר, אתה לא מסתפק בהסתכלות האנושית. אתה עולה ממנה. אתה מטפס חצי מילימטר. הפעולה הזאת שנקראת לטור היא פעולה אנושית. מה אתה רואה? מה אתה מפרש כתוצאה מזה שראית? ואתה בעצם הבעל הבית, אתה קובע. לכן הפועל הזה חוזר וחוזר וחוזר כאן, והטור הוא לטור. כן. מבחינתו הייתה כוונה טובה בזה. הפעולה הזאת לטור היא לא בהכרח שלילית. היא מאפשרת לאדם להפעיל את שיקול דעתו. אבל יש הבדל עצום. האם זה כמו שמשה רבנו חושב? להפעיל את שיקול דעתכם, איך הארץ שתפגשו אותה, תעשה אתכם פתוחים להבין את מעלתה. תרים אותה, מסתכלים עליה, אבל מסתכלים עליה במבט שאומר, יש לנו מה להבין לאן להתרומם. או חלילה, אני בקטנותי, תר את הארץ, אבל נשאר בעמדה האישית שלי, האנושית. אז זה פספוס עצום. המשיכה התורה ואומרת, שוב את הפועל ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. שם החימן ששי ותלמה ילדי ענק, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוהר מצרים. בלשון של הפסוק יש הבדל, וחזל מסכת סוטה בדף למד דלת למעלה בפסקה 7 שמו לב להבדל. ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. אם תחילת הפסוק עסקה בלשון רבים, היה מקום שגם המילה ויבוא תהיה ויבואו לשון רבים. למה כתוב לשון אחיד? לכן הגמרא שואלת ויבואו מבעלה. היה צריך להיות כתוב לשון רבים. אמר רבא מלמד שפרש כלב מעצת מרגלים. מי זה עליו נאמר ויבוא? זה כלב. מה הוא עשה? מאוד דומה למקובלים האלוקיים. הלך ונשתתח על קברי אבות. זה היום מהלך שלם של השתתחות על קברי אבות. לפעמים זה גם קשור בכסף, משום מה. אבל זה דבר מאוד מושך את הלבבות, מאוד משקיעים בו. על מה אדם מתפלל בהשתתחות על קברי אבות? זה כמו לשאול סנדק, על מה ביקשו אנשים ממך להתפלל? זה תשובות מאוד מגוונות. מה כתוב פה? אמר להם אבותיי, בקשו עליי רחמי, תתפללו עליי. לא לאבות, לא למשה רבנו, אין כוח עצמי, יש כוח להתפלל. מה תבקשו? מה כתוב פה? שנצל מעצת מרגלים. כל אחד מאיתנו יעמוד מול הראי כשהוא קורא את זה, וישאל את עצמו, כשהוא היה פעם אחרונה ברשב"י במירון, ברבי יהודה ברב אולי, בציון של הבבא סאלי. היום חיפשתי בציון של הרב מוליבר, יום הזיכרון שלו ביותת סיוון, עוד כאלה שיבואו איתי להשתתח בקברי אבות. הרב מוליבר היה מייסד תנועת חובבי ציון, איש ענק בתורה. בעצם כ-15 שנה לפני כל המהלך הציוני של הקונגרס הראשון, הוא כבר עוסק בתנועה ציבורית של יישוב הארץ. תפרש ממגימל. זה בערך כ-43 שנים אחרי התאריך שהגרא קבע כנקודת מפנה בכל גאולת הארץ. הוא הולך בחג הסוכות לברון רוטשילד, הרב מוליבר, והוא מבקש ממנו להקים מושבה על פי תורה בארץ ישראל. ואז מוקמת מושבה שנקראת מזכרת בתיה. כל סוגיית השמיטה שם עשה חולל פלאות. חשבתי, מי יבוא איתי להשתתחות על קברי אבות? מה מבקש כלב? להינצל מעצת מרגלים. מי מאיתנו ביקש להינצל מעצת מרגלים? באיזה קבר של אבות? של איזה רב גדול? מבקשים נס. לנצל מעצת מרגלים זה נס, זה דבר סוחף. תלמידי הרע אמרו זה יהיה בחבלי משיח, זה סנבר את העיניי. זה פרקים שלמים בסעיפים שלמים בכל התור. זה לא איזה סוד גדול, זה עצה תופסת. נבקש שננצל. מה המשמעות התפילה הזאת? תוך כדי תנועה אומרת הגמרא, יהושע כבר ביקש משה עליו רחמים. מה שהוזכר קודם, בתוספת של היהוד, שנאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע, איך זה נקרא בגמרא? ביקש משה עליו רחמים. לא גזר ולא אמר ולא ברך, ביקש רחמים. יהושע, יא יושיעך מצאת מרגלים. אז לכאורה, המסלול הוא די ברור, יש גורמים שמבקשים עלינו רחמים, הגורם האחד זה האבות בחברון, הגורם השני זה משה רבנו, ואנחנו מבחינת שתי הדמויות האלה, יהושע וכאלה, מסודרים. לכאורה, הגמרא ברורה, הכל ברור. מוסיפה הגמרא ואומרת, והיינו דכתיב, אבדיק הלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. ביטוי מאוד נדיר בתנך, רוח אחרת. למה הגמרא מזכירה את זה כאן? רש"י ועוד מפרשים אומרים שזה כדי לסגור את המעגל של הזיהוי שזה כלב. כי זה מה שמוזכר, שהוא יקבל את החלקה הזאת, את חברון, ולכן ברור שמי שהלך לחברון הוא כלב. אז זה גם מאפשר לדייק בפרטים. ובאמת, למה כלב קיבל את חברון? למה הוא הלך להשתתח על קברי אבות? אומר רש"י בפסקה 8. מה פירוש המושג רוח אחרת? אומר רש"י, שתי רוחות. זה לא נשמע טוב. מה זה שתי רוחות? מה שרש"י אומר בהמשך, עוד יותר גרוע. אחת בפה ואחת בלב. רמב"ם אומר בהלכות דעות, אפילו מילה כזאת, אחת, שיש בה פער בין הפה לבין הלב, אסור להגיד. ולא רק אסור להגיד, אסור לחשוב. כלב בן יפונה, הוא ניצל מחטא המרגלים, עד שמבקשים עליו שינצל מחטא המרגלים, שבקשו עליו שינצל מחטא השקר. יש תיאור במדרש לגבי אסתר המלכה. כשהיא אומרת, המן הרע הזה, אומרים חז"ל, היא מצביעה לחשברוש. הוא שורש הרע. אז כתוב במדרש, נעשה נס, והמלך גבריאל הזיז לה את היד לכיוון המן. כי אחרת ברור מה, איך זה היה מסתיים. אומר המהר"ל, בשביל מה כל הסיבוב הזה? מראש תצביע למן. אומר המהר"ל, האמת היא ששורש הרעה היה חשברוש. בלעדיו המן לא היה משמעותי. ואם זה האמת, את זה צריך להגיד. אומר המהר"ל, הגאולה לא תיקנה באמצעי שקר. כמה צריך ללמוד את המשפט הזה? מה כתוב פה? מה זה אחד בפה ואחד בלב? ועוד מוסיף רש"י, למרגלים אמר אני אמכם בעצה. מה איך אפשר לקרוא את המשפט הזה? ובליבו היה לומר האמת. ועוד בסוף אומר רש"י, ועל ידי כן היה בכוח להשתיקם. מה אנחנו מתעסקים ב... איך לשכנע אנשים? זה הדיון? מה זה היה כוח להשתיקם? מה, הוא צריך במה לתפוס? לא מובן. אם רש"י היה אומר, בפיו היה לשקר, ובליבו היה האמת, זה אחד בפה ואחד בלב. זה איסור שקר. אבל רש"י לא אומר כך. רש"י אומר בפיו, למרגלים אמר אני אמכם בעצה. מה הוא יכול להגיד למרגלים שמשמעות דבריו תהיה אני אמכם בעצה? ובליבו היה לומר האמת. איזה פער יכול להיות אצל כלב בין הפה לבין הלב? ונחזור לפסוקים בפרק י' ג'. הם שווים מיתור את הארץ, באים עם הפרי, הם הולכים ובאים אל משה ואל אהרון, וישיבו אותם דבר, פסוק כ"ו, ואת כל העדה, וירום את פרי הארץ. יספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ ששלחתנו, וגם זבת חלב ודבש, אי וזה פריה. אפס, כי אז העם היושב בארץ, ערים בצורות גדולות מאוד, גם ידידי ענק ראינו שם. המלך יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בעם, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. הכל עובדות. בעובדות הם לא שינו. יש מילה אחת שהיא לא עובדה. זאת המילה של המרווח של שיקול הדעת. המילה אפס. שפירושה אומר הרמב"ן, המסקנה שלנו זה בלתי אפשרי. אבל לא בשביל זה נשלחתם. זה כבר מעבר ליכולתכם ולמשימתכם. זה הגלישה. שם אדם נופל. פה ויעש כלב, שעוד צריך לסגור את המעגל הזה מבחינת דברי רש"י, ויאמר הלא נעלה, וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. והם מתווכחים איתו, אנשים אשר עלו עמו, אמרו לא נוכל לעלות אל העם, חזק הוא ממנו. והנה בפסוק למד ב' מתחיל להיחשף מה הטריד אותם. הוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור. הארץ אשר באנו בא לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. זה מה שהטריד אותם. מאיפה הם ידעו שארץ אוכלת יושביה? אומרת הגמרא, באותה סוגיה, בהמשך לאותה סוגיה בסוטה, בפסקה 7, הם ראו באותו יום 40 יום הלוויות, באותם ימים. תודה. 40 יום הלוויות, הם אמרו, זה ארץ אוכלת יושביה, זה משהו מטורף. אומר אלוקים, כך אומרת הגמרא, אני חשבתי לטובה. אני רציתי שלא ישימו לב אליהם. יהיו עסוקים בהלוויות המקומיים. והם חשבו לרעה. אז בעצם אחת הטענות המרכזיות של המרגלים, והם חוזרים על זה אחר כך ואומרים, אנחנו ניפול בארץ הזאת, טפנו ונשנו יהיו לבז. זה הרצון לחיות. קלה בנפונה, רוח אחרת עמו. יש לו שתי רוחות. ברוח האחת בפה, כך הוא מתחיל את דבריו. הוא אומר, אני רוצה לחיות. הם שומעים את זה? הם אומרים, הוא משלנו. במילה חיים אין שקר. זה רצון אמיתי. השאלה הגדולה, מי נותן חיים ולמה? מה המטרה? האם האדם הוא בעל הבית על החיים שלו? האם אתם הנשיאים, אתם המנהיגים, אתם בעלי הבית על העדה? זה האחריות שלכם. שמה מינו אתכם, שמה שלחו אתכם? לחיות. אז הנה אחד מכם אומר, אני רוצה לחיות. ואז נכנס המשפט השני. בפיו היה לומר עם המרגלים, כפי שהודגש קודם, המילה חיים היא לא שקר. ואז אומר כלב נפונה, אני רוצה לחיות בארץ. אם נשאר במדבר, לא נחיה. איך הגיעו במשך אלפי שנים לדיון היום שנקרא שמאל וימין? אם אתה איש ארץ ישראל, אתה דואג לאדמה, לבתים, למאחזים, לאמונה, אתה נלחם בהקפאת בנייה. זה ימין. אתה רוצה את ארץ ישראל השלמה. אם אתה מדבר על חיים, על מוסר, על עצמיות, אתה שייך למחנה אחר. זה חלוקה מאוד נוחה. כל יומיים וכל שעתיים אפשר לעשות מזה כותרת באיזה ערוץ, באיזה אתר, באיזה עיתון. הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. פעם המחנה הזה מתחזק, פעם המחנה הזה מתחזק. אז אני שייך אדם שתחילה דבריו לעדה מתחילה במילה חיים. ברור לאן שייך אותו. זה הפה. בליבו היה לומר האמת על החיים. הוא אומר לה, אין לנו חיים במדבר. הרי מה היה העונש שלהם? אומרים, במדבר הם מתו כל הדור. בסדר, מלך 40 שנה, זה עדיין אפשר להבין את זה באופן סביר. אומר הירושלמי בתענית פרק רביעי, אל תעשה את החיים קלים. כל ליל תשעה באב, כל שנה, 600,000, ובהמשך כל שנה יורדים 20,000, כל הגברים מעל גיל 20, יוצאים מהמחנה בליל תשעה באב, הולכים לשטח שהם חופרים קבר. כל אחד חופר קבר לעצמו. נמצא שם עד הבוקר, לא יודע אם הוא יקום. לא יודע אם הוא יחזור הביתה. המשפחה שלו לא יודעת אם הוא יחזור הביתה. זה טירוף. מי שעובר את זה 20 שנה, יוצא מדעתו. אין לנו חיים במדבר. זאת השאלה גם מגלות. עד שלב מסוים אנחנו לא יכולים לפעול נגד הגלות. השבעתי אתכם 3 שבועות, שלא נעלה בחומה, שלא נעלה 600,000, שלא נמרוד באומות. השבעתי אתכם. ואם לא תקיימו את השבועה, אומרת הגמרא על פי הפסוק בשיר השירים, בצבאות ובעלות השדה, אני מתיר את צרכם בצבאות ובעלות השדה. אבל אלה שיש להם לב חזק ואומרים שיר השירים כל יום שישי, הם לא יכולים לשכוח שהפסוק הזה השבעתי, שמופיע 3 פעמים בשיר השירים. הוא לא מסתיים במילים אל תאירו ואל תורו, אם תאירו ואם תורו. הוא מסתיים במילים עד שתחפץ. יבוא יום, לא יודע מתי יהיה, אבל כשהוא יהיה, אין לנו חיים יותר בחוץ לארץ. זה הברור. והרמון דיבר כותב את זה לפני 150 שנה, לפני 120 שנה, הוא כותב את זה. הוא אומר, אין לנו חיים שם. בסדר, בהתחלה זה בודדים, לאט לאט מצטרפים בתי מדרש, לאט לאט הציבור כולו, עד שיש ברור שאומר, אנחנו חייבים לחזור הביתה, חייבים לחזור לעצמנו. זה כלב. זה שתי רוחות. ממי הוא לומד את זה? הוא הולך לחברון. הולך לאבא שלנו, אברהם אבינו. מה הוא, איזה כוח הוא מקבל? רוצה לשאול? בכבוד. לא, מה פרוש בהצעה? הצעה זה אומר שהיה נושא שהעסיק אותם, ובגללו הם שיבשו את כל המסקנות שלהם. למה הם אומרים אפס? כי הם אומרים, ארץ יכולה להשמיע. זה נקרא הצעה. הם רצו להשיג את מה שבעצם עיקר היה הלחץ שלהם, שלא ניכנס לארץ, כי בארץ מסוכן. אז הוא אומר, אני רוצה לחיות, הוא אומר את מה שהם רוצים. זה נקרא בהצעה. לא במסקנה. אם הבנו שהעצה זה המסקנה, אז אתה צודק. אז אי אפשר להסביר אחד בפה ואחד בלב באופן חיובי. אבל עצה זה לא המסקנה, עצה זה מה הטריד אותם. הוא אומר, גם אותי זה מטריד. זה הבירור. הוא למד את זה מאברהם אבינו, משרה אמנו. עד מחר אפשר לשבת על הדוגמאות האלה. אברהם אבינו, התורה אומרת לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, פעמיים, שתי מילים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך. כשזה נאמר בפרק י"ב זה ברור, תעזוב את אביך, ארצך, מולדתך. כשזה נאמר בפרק ו' זה יותר קשה. זה היה כדעת יצחק. אז גם המילה לך פירושה, עזוב. אפשר להבין למה היא כתובה. מה עושה שם המילה לך? ראינו לפי הגמרא, שלח לך אנשים לדעתך. ברצונך. אומר רש"י בפרק י"ב, מה שאי אפשר לכתוב בפרק כ"ב, אומר רש"י בפרק י"ב לטובתך, להנאתך. למה? כי אתה בחוץ לארץ לא תלד ילדים, בארץ ישראל תלד. אז לכן לך לך לטובתך. מה נגיד בפרק כ"ב? מה נגיד בסוגיית העקדה? למה זה כתוב? לך לך. כלי יקר, תלמידו של המהר"ל, לפחות 350 שנה, הוא אומר על פי הזוהר, לך לעצמיותך. אין לנו אפשרות לפגוש עצמיותנו בחוץ לארץ. זה לא המקום שלנו. זה לא המקום של הציפיות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. שהציפיות שלנו מהקדוש ברוך הוא זה יש שם מקומות נפלאים. אבל שהציפיות שהקדוש ברוך הוא מאיתנו להתגלות דרכנו, אין בחוץ לארץ. בארץ ישראל. תבוא לפה, תפגוש את המקום שבו נברא אדם. הראשון, נברא גופו, נשמתו, נפשו, עצמותיו, עצמיותו, שם תפגוש את הבן אדם, שם תפגוש את המושג עצמיות. זה גם ניסיון קשה להגיד לאדם, לך לך לעצמיותך ותעזוב את אבא שלך. זה ניסיון קשה. עדיין יש פסוק שאומר לעזוב אשת אביו ואת אמו. גם שלא חלילה זה לא מבטא חוצפה או משהו אחר, מידות מקולקלות, אבל יש איזה שלב שבו בונים בית חדש. אבל ילד, מה יגיד שם הכלי יקר? מה יגיד הזוהר? לך לך לעצמיותך? מה שתעזוב את הבן שלך, זה יהיה עצמיותך? מה? איך אפשר להבין את זה? הימים האלה הם הימים של בעצם הזיכרון של החטיפה של אותם שלושה נערים בגוש עציון. ומי יוודע דבר חטיפתם, היה 18 ימים של חיפוש. חיפוש אמיתי. שהרבה מהסוגיות של שמאל וימין, דתיים וחילונים, נמחקו לגמרי בחיפושים האלה. חודשים עד החיפושים, עד החטיפה, היו חודשים סוערים מאוד בתקשורת, חוק הגיוס. הייתה פעם מפלגה, מי שזוכר, יש עתיד, והיא הוביל המהלך, והמון השמצות, היה נורא, אלה על אלה. בחמש שניות, נגמר הכל. מרכז הכובד של כל הטלטלה הזאת הייתה ההורים. הצילות הנפש שלהם. אין מקום יותר אמיתי מהדאגה של ההורים לבן שלהם. ואז מתבררת שאלת העצמיות. יש קבוצת ילדים מתפללת ליד הכותל לחזרת הבנים הביתה. אמא של אחד הבנים נמצאת שם. בקשים ממנה לדבר. היא אומרת משפט, או לא, בשמיעה ראשונה, בקריאה ראשונה, הוא לא מובן. היא אומרת לילדים, אחרי שהיא כמובן מוקירה להם, מעריכה את מאמציהם, תפילתם, היא אומרת, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא. הוא לא עובד אצלנו. חיים אנחנו מקבלים ממנו. ממנו ובשבילו. עכשיו אומר הרב קוק, בעקבות הכלי יקר, בעקבות הזו, מה היה הניסיון? הניסיון היה שאלוקים אמר לאברהם את שמו. מה הניסיון בזה? אומר הרב קוק, אלוקים קורא בשם של האדם, הוא אומר לו, תהיה אתה. לכאורה האדם המודרני, הוא יודע להיות הוא. הוא לא צריך אלוקים בשביל זה. עכשיו אתה הולך לברר את עצמיותך על בסיס הרצון האלוקי. זה אחרת לגמרי. מה עונה אברהם אבינו? מילה אחת. מה היא? הנני. מה זה הנה, הנני? בעברית. הנה אני. לא נשמע מי יודע מה. אומר רש"י על פי המדרש, הנני זה לשון ענווה. איך המילים הנה אני הם ענווה? אומר לרש"י, אל תישאר אדם קטן. ברור שאם אדם אומר הנה אני והוא מתפרץ לרשת, הוא מבליט את עצמו, ברור שזה גאווה. אבל פה אברהם אבינו עונה לאלוקים. כשאלוקים קורא לך להיות עצמך ואתה אומר, אתה מוכן. זה ענווה. יש שם זריזות. מי המוכנות הבסיסית הזאת? אתה מוכן לבצע. מה אתה צריך לבצע? קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. תאהב אותו. תרגיש שהוא מיוחד. כל זה מאת אלוקים. תעמיד את אהבתך לבנך על הבסיס האלוקי. זה בעצם מה שכלב שומע, שאלוקים אומר לו תעמיד את הרצון לחיות על הבסיס האלוקי. זה אותו ברור בדיוק. הרי בסוף העקדה אברהם אבינו לא עוקד, או כן עוקד. אז מה התורה אומרת? יען אשר עשית את הדבר הזה, אבל לא עשה, ולא חסכת את בנך את יחידך, בוחן כליות בלב, אומר לך, אתה הרמת את ערך אהבת הבן למהלך האלוקי, בלי מחיצות. כיוון שכך נכנסה בתוך הנפש של ישראל לדורותיהם, מסירות הנפש. כך אומר הנציב. את זה למד כלב בן יפונה מאברהם אבינו. אבותיי בקשו עליי רחמים, שההתמודדות המורכבת הזאת בין שתי הרוחות לא תבלבל אותי, לא תסבר אותי, ומצד שני, לא אבטר על שתי רוחות. אני לא רוצה להסתפק בתפילה יא יושיעך. מצד אחד יא יושיעך אומר באמת הכל תלוי באלוקי. בדיוק כמו שאמרת, אם עלי הקדוש ברוך הוא עוזרו או לא יכול. חשוב להדגיש את זה, אבל זה לא מספיק. ההתמודדות הזאת בין הרוח האחת לרוח השנייה, שהיא ממש על הקצה, היא ההתמודדות של כלב. לכן הוא הולך לחברון. הוא הולך לפגוש את יצחק אבינו. הוא הולך לפגוש את רבקה אמנו. הוא הולך לפגוש את שרה אמנו. כל אחד ואחד בדרכם התמודדו בהתמודדות הזאת. ברור העצמיות על פי רצון השם. כיוון שכך הוא יכול להשתיק אותם. זה לא טקטיקה. הוא לא מחפש איזה משרד ליחסי ציבור כדי למשוך תשומת לב לשתי שניות. הוא אומר לו דבר מאוד אמיתי. כשחוזרים לפסוקים רואים איך הוא בונה כלב את המושג הזה. הלא נעלה. הוא אומר להם, אנחנו לא יכולים להישאר בתפיסת החיים הפשוטים. בתפיסת העצמיות הפשוטה. אם זה היה בדורנו, יכול להיות שכלב אמר להם למרגלים, אני רוצה להיות אדם מוסרי. שמעו את המילה מוסריות, אמרו, שלנו. אני רוצה זכויות אדם. אמרו, זה משלנו. אמר להם, אם לא ניכנס לארץ, נפגע בעולם. אין עוול מוסרי יותר גדול מזה. זה ברור מורכב. יש בו שתי רוחות. הלא נעלה וירשנו אותה. הוא לא אומר וישבנו בה. הוא לא אומר נגדל בעצים. אומר, ירשנו אותה. נהיה בעזרת השם בעלים על הארץ הזאת. אנחנו צריכים לשלוט בה. אתה בנקי לזה? כשאתה רוצה שלטון יהודי בארץ ישראל, כשאתה רוצה להכיל את הריבונות ביהודה ושומרון, אתה נקי? אתה אכפת לך מהחיים? אכפת לך מהמוסר? אכפת לך מהעצמיות? או שאני לא נקי? זה לא רק הדרישות מאחרים ולהגיד כמה הם טועים, זה לא מספיק בהתמודדות עם חטא המרגלים. אז כיוון שהחיים שלנו היום, בעצם לפי, כמעט אפשר להגיד, הבטחת הגר"א לתלמידה, יחזרו להתברר דרך חטא המרגלים, אז גם שתי הרוחות חוזרות. בהבדל אחד. אני לא יודע אם אנחנו היום הולכים לקברי אבות, מה אנחנו שומעים שם. אבל יכול להיות שזה תלוי בנו. למה אתה מקשיב? בשמחה. לא, מה שרשי עשה בעקבות המדרש זה רק לומר שיש פער בין הדיבור לבין הלב. סיכום הפער הזה מבחינתו של רשי על פי המדרש, שהפה עוסק במה שעניין את המרגלים. רשי לא אומר במה. אמרתי לאור הפסוקים של ארץ יוכלת יושביה וכו', שמה שמעניין אותם זה חיים. ואז יכול להיות שמה שהוא אמר להם זה חיים. זה כתוב ברש"י. רש"י רק יוצר את התשתית של מה היה משותף בין כלב לבין המרגלים. והפה הוא חלק אחד, הוא רוח אחת, והסוגיה השנייה זה בליבו היה לומר האמת. של מה? האמת שהיא נגד מה שהיה בפיו, או היא גואלת את מה שהיה בפיו? זה הבדל עצום. לכן אמרתי, רש"י לא השתמש במילה שקר. כי אז לא היה שום לימוד זכות על כלב. אבל אם אתה אומר חיים, אם אתה אומר עצמיות, אתה אומר מוסריות, אתה אומר איזה עיקרון שנדמה היום שהוא חוצץ בינך לבין ארץ ישראל. שם מפצח את זה כלב בן יפוניה על ידי ליבו. בליבו היה לומר האמת. לא, למה נגיד תחמון? כלב בן יפונה אוהב את האנשים, אוהב את עם ישראל. הוא נמצא רגע לפני משבר הכי חמור בתולדות ישראל. אומר האור שמח על חטא העגל שיצא קצף וחרון, איכשהו ביום פוקדי ופקדתי יש פריסת חובות. חטא המרגלים אין פריסת חובות. יש בית ראשון נחרב בגלל חטא המרגלים, בית שני חרב בגלל חטא המרגלים. כלב בן יפונה יודע שעוד שתי דקות 600 אלף גברים מעל גיל 20 בוכים. זה לא ברור איך עושים את זה. כשיש ערוץ 2 עיתון הארץ זה לא בעיה. אבל עוד לא היו הכלים האלה. איך מארגנים 600 אלף בכיינים מעל גיל 20? הוא יודע זה הולך להיות. מה פתאום לקרוא לזה תחמון? הוא מתאמץ לברר, אולי יש איזה סיכוי שאם הוא יברר איתם את מה שמעניין אותם, אז הם יקשיבו. הוא מאמין שבתוך נשמותיהם של ישראל קיים הקשר לארץ ישראל. בגלל האחריות שלו הוא מברר, אולי הוא יכול לעצור אותו. הוא אומר, אני לא נעלה. הוא לא אומר, אני אעלה. הוא לא מקטרג עליהם, הוא לא גוער בהם. הוא מנסה להעלות אותם. לא, לא, לא הסתרת הכוונה, דירוג הכוונה. אני אגיד את זה בחריפות לכיוון השני. לפעמים אצלנו, בדוגמה הזאת של ארץ ישראל, אבל זה יכול להיות בעוד דוגמאות, הלהט האידיאולוגי הוא כל כך גדול, שאין לנו פנאי בנפש, קודם כל, לדבר על החיים. לפני הכל. הרי תינוק שנולד, הוא עוד לא יודע משניות בעל פה בגיל 3 חודשים. אז אתה לחוץ, אתה אומר, עוד לא יתאים לספרים איך יצאו אנשים גדולים. לא, 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 הוא חי ככה. רבא אומר את הגמרא ביום עבדה פעמים ח' היה קונה לילדים שלו בגיל מסוים כלים שבורים. בשביל מה? כדי שישברו אותם. מה פירוש? אומר המערשה, הוא לא היה קונה להם כלים חדשים. כי זה בעל תשחי. מה יש לילד בן שנה לשבור משהו שבור? מסתכל על הפנים שלו, שהוא שובר כלי שבור, כולו זורח. מבחינתו הוא עכשיו יוצר ארמון או מכונית. אתה בדמיון שלך כבר התייבשת. אתה לא רואה שום מכונית לפניך. רק תעשה טובה, אל תזלזל בילד. הוא רואה מכונית. והוא עכשיו בונה את הגלגל, השבר הזה. זה גידול כוח הרצון שלו, אומר הרב קוק במוסר אביך. על כוח הרצון הזה תבנה תורה. לא תבנה תורה על פי כוח הרצון, בסוף תגלה את הבן אדם בן 20 מרוסק בנפש שלו, מרוב תורה, מרוב רוחניות. אין לו נפש, אין לו, הוא לא משחק. זה פער מלאכותי. הוא לא, הוא מיותר לגמרי. תינוק שמגיע לגיל חינוך, מלמדים אותו תורה, ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. תנסו לחשוב מי הגיל שבו התחלתם לנסות לדבר. הגיל, גיל שנה, שנה וחצי, שנתיים, עד הגיל שבו יכולתם להגיד משפט שלם. כמה שנים עברו? שנתיים, שלוש, מינימום. תחשבו, אבא שלכם, הוא לא היה אומר כלום. הוא היה מחכה לגיל שבו תגידו תורה צומנו משה מראש הכל יעקב. עד אז אתה מבחינתו לא מעניין אותו. זה עיוות נורא הדבר הזה. הרי הוא שומע התינוק את האבא שלו מדבר. מרים קול או לא מרים קול. עצבני או לא עצבני. שמח בחלקו או לא שמח בחלקו. מכאן להתחיל הדיבור שלו. ואתה מעודד אותו ואתה מקשיב לו. יבוא יום ותגיד לו את המשפט הגואל הזה. תורה צומנו לנו משה. אבל כשתגיד לו את זה, הנפש שלו תהיה בריאה. ואז הוא לא מואס מזה אחר כך. זה דבר גדול מאוד שכלב מלמד אותנו. לא מדלגים על זה. הוא לא עשה את זה טכני כדי שישתקו ואז הוא יוכל לשכנע אותם. הוא אמר להם, אנחנו רוצים חיים. זה ארץ ישראל. ברור, למשל, בדוגמה של ארץ יכול להיות יושבי. הרי מה צוטט מהגמרה בסוטה ש... הקדוש ברוך הוא אומר, הם חשבו לרעה, אני חשבתי לטובה. מה זה חשבתי לטובה? שכמו שנאמר, שיהיו 40 יום הלוויות של החשובים, ואז לא ישימו לב ל-12. אנחנו היינו מציעים לקדוש ברוך הוא, תארגן 50 יום, 40 יום, חתונות. גם יש עמים שכשהם מתחתנים, הם יוצאים משיווי משקלם, ואז אפשר ללכת שם ואף אחד לא ישים לב. עד רבה. הקדוש ברוך הוא אומר, לפעמים יש הלוויות, הארץ היא לא אוכלת יושביה, אבל זה לא מובטח חיים קלים בארץ. לכן כלב אומר, אלו נעלה. כשאדם הולך לקייטנה, הוא לא צריך להגיד אלו נעלה. זה הכל יזרום בקלות. זה לא יהיה קל בארץ. אבל כן חשוב לכלב לברר מה היסוד של הארץ. היא לא סתם נקראת את הלך לפני השם בארצות החיים. זה החיים. כן. כן. יותר בסיסי. לכן אני חושב שזה בירור של כל אדם לפני עצמו. זה לא כל... הרי לא, אנחנו, רובנו ככולנו, אנחנו לא מנהיגים, ואנחנו לא נשיא השבטים, ואנחנו לא כל יומיים מדברים עם העדה. אז זה עיקר הבירור, זה בין האדם לבין עצמו. שואל, האם אפשר לקום מזה, יכול לקום מזה מחנה? לא בטוח. לא בטוח שזה אפשרי. בגלל שאלה דקויות בנפש, לא ברור מה יחבר אחד לשני. בדרך כלל מה שמחבר זה חיצוני. ומזה נהיה החלוקה של ימין ושמאל, כי זה חיצוני. לא יודע איך יקראו לקבוצה הזו, לא בטוח שצריך לקרוא לה. כן. שיש? ודאי, אמרתי. בזמן שאנחנו בגלות, השבעתי אתכם. אין לנו חיים בארץ. והדחיקה של הקץ... וזה שהם מקדימים אותו, זה לא בריא. והשבועות, צוטטו הגמרא בכתובות, אני מתיר את פסחם בצבאות ובלעת הסמא. רק השאלה שאנחנו כן יכולים לשאול את עצמנו ברמה עקרונית בדורות שלנו, זה איפה נמצא המעבר לעד שתכפץ. נגיד יעקב אבינו. הלוואי אלינו שהשם היה אומר לנו, השם ישמור אותך. זה השם בעצמו. הוא אומר, שמרתיך בכל אשר תלך. אתה קורא את הפסוקים בבראשית, כפחת, כפתת, למד, נפלא. הוא מרוויח המון, מבוסס, בעל משפחה, באמת. כל מה שהשם הבטיח לו, מתקיים. מתחיל פרק למד א', בלגן. לבן מתחיל לשנות יחסו, בני לבן מתחילים להיות חורשי מזימות, פסוק ג' השם אומר לו, קפל את כל המהלך שלך בחרן, תעלה לארץ. אומר המלבין, אל תקרא את הפסוק ככה. כביכול, אתה לא יודע למה שונו פני לבן, אתה לא יודע למה בניו נהיו חורשי מזימות, רק אתה יודע פסוק ג' ששם אומר לו, קפל ותחזור. אומר המלבין, תקרא את הפסוק בתנועה מעגלית לאחור. היינו. השם רוצה שתעלה לארץ. לכן, מסתיימת, אומר המלבין, ההשגחה האלוקית עליך בחוץ לארץ. מסתיימת. זה דבר נורא.
השם שמר לנו, עלינו 2,000 שנה. לא יעזור כלום. בשואה הוא לא שמר עלינו. אתה יכול לשאול, אתה יכול לכפור. אבל העובדה שאנחנו לא היינו במקום שלנו. אם היה ברור לנו שאין לנו חיים יותר שם, אז 100 שנה לפני כן היינו עולים. היה רב אוליבר, היה אגרא, היה בלטניה, היה חתם סופר. לא היה בעיה גדולה להבין, אין לנו מקום יותר שם. זה המציאות לימדה אותנו. לא שאנחנו יודעים למה זה קרה. אבל המשפט הזה של המלבי, אם הוא אמר אותו לפני 120 שנה, הוא משפט מטלטל. מהרגע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותנו בגלות, אין גלות. יכול להיות שבבלגיה יש עוד בית כנסת. אבל זה די ברור היום שאין לנו שם בית כנסת. בסדר, אז עושים בשליות, מי שזוכר היום את כל החגיגה סביב אובמה כשהוא נבחר. לא מדבר על זה שהוא קיבל פרס נובל על שם העתיד. שזה חידוש עצום בפרס הזה. לא על שם ההווה, לא על שם העבר. ועד היום, כמו פרס ורבין, לא נשאר מזה כלום. פרס על שם דמיונות. הוא היה תקוות העולם. ופה ושם גם היהודים אמרו, סוף סוף בא גואל, סוף סוף בא משיח. מה נשאר מהמשיח הזה? מרוסק לגמרי. ואף אחד לא יודע איך הוא יסיים את הכהונה המהוללת שלו. אף אחד לא יודע איך הוא יסיים. זה ברור עצום שקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אין לי את הניסיון הזה, אני לא נולדתי בחוץ לארץ. לא יודע מה זה לעקור משם. ואני לא בא בטרוניה באף אחד, ולא מאשים באף אחד. אבל התורה בפרשות, כמו פרשת המרגלים, היא מבררת את האמת. היא לא עוסקת עכשיו בחוות דעה שלילית, הבן אדם מסוים עשה ככה או חשב ככה. האמת היא שעד שלב מסוים יש לנו חיים בגלות, משלב מסוים אין לנו. זה הבירור. כן. ההבדל הגדול, ההבדל הגדול, ולכן הזכרתי את הנערים ואת ההורים שלהם. ההבדל הגדול הוא מה קורה לפרט. הדיון בשאלה מה זה חיים ביחס בין המדבר לכניסה לארץ, בין הגלות לבין החובה לעלות לארץ, הוא קשור לאומה. כלומר, בסיפור של האבות אצל יעקב אבינו זה בעצם ניצנים של האומה. אז לכן שם זה עוסק בפרט ובמשפחה. הבירור על האומה אומר, מהרגע שקדוש ברוך הוא לא רוצה את האומה בחוץ לארץ, אז אין לנו חיים שם, כאומה. יחידים יכול להיות שכן, לכן אמרתי, יש בית כנסת בבלגיה. יחידים זה עוד תופס. אבל זה הולך ומדלדל, הולך ונשחק. הפרטים בארץ הם חלק מהאומה. קודם כל, בכוחות להילחם, שנית, במשימות. אין שום הבטחה במובן האישי. לכן אומר רשב"י, ארץ ישראל נקנית ביסורים. מהרגע, זה מה שקרה להורים, בשעות הראשונות של דבר החטיפה, הם אמרו את זה, מי שהיה איתם בקשר שמע את זה מהם. אנחנו לא אנשים מיוחדים, לא רמי המעלה, הבנו ברגע האמת, שהעניין הוא לא משפחתי, הוא עניין לאומי. ראשם נחשף הבירור הנורא, שאחרי זה בצוק איתן הוא חזר והתגלה בצורה הרבה יותר ברורה. שהמחבלים עסוקים במוות. זה מה שמעניין אותם. ואנחנו עסוקים בחיים. אתה צודק. אם אתה עסוק בחיים, אז מה פתאום מלחמות? מה פתאום לחפש 3 נערים? אתה לא מכיר אותם. החיילים והאזרחים שחיפשו את הנערים הגיעו למקומות מסוכנים. כי זה אח שלך. כי אתה חלק מזה. את רואה לא סתם אומרת ואהבת לך כמוך. תוקעת את המילה שהיא בעצם מפריעה למצווה עצמה, לאהוב את הזולת. אני אומרים לי, כמוני אני עסוק בכמוני. לא אומרת לי התורה, תעמיק בכמוך. ותראה שנשמתך קשורה לנשמתה. זה היה תהליך שנחשף ב3 דקות. זה הנשמה שלנו.
והנשמה שלנו קשורה לארץ הזאת. ובגלל זה כשאנחנו מסתכנים, אנחנו בעצם מבטאים את המוכנות לשרת את האומה. זה החיים של הפרט. נכון, היום זה נשחק. ובגלל זה נחשבים החיים במקום השירות. ולאט לאט מכל מיני כיוונים, זה רואים בחוש, זה לא מתאים. חיים שבהם מייבשים את הנפש מהמקור האלוקי, מהמקור הלאומי, הם חיים של יובש. זה רואים, זה ניכר. זה גורם לאנשים לפתוח את האופקים הנפשיים שלהם. הסוגיה הזאת העצמית. לכן אמרתי, אם את תביעת החיים יתבעו אלה שהם שוללים את ארץ ישראל, אז יישאר לנו לתבוע את ארץ ישראל. ואז חוזרים אנחנו למחנות הגמדים, מה שהרב קוק קורא למרגלים תרוטי העיניים, עיניים קטנות. אבל מי שאוהב את ארץ ישראל, הוא ירצה לחיות, הוא יטהר את המושג חיים, הוא יכול לעזור מאוד בתקופה הזאת שלנו, וכן המוסריות וכן העצמיות. ודילוג עליהם לעמדה שאולי בשורה האחרונה שלה היא עמדה צודקת, אבל כל מה שהיא עוסקת זה בצדק של השורה האחרונה, בלי כל ההתפתחות עד אז. זה מזמין את ההתנגחות של גושים, של מחנות, של קבוצות, פספסים את האמת. לכן כלב הוא אי אפשר לקטלג אותו. זה נקרא שתי רוחות. כן. בעקבות הכלי יקר שעל פי הזוהר הסביר שהעקדה זה בעצם ברור העצמיות, אומר הרב קוק, ברגע שקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, בעצם מעצים אצלו את הקשר לבנו, בהבדל אחד, שלכן הוא קרא לו הקדוש ברוך הוא לאברהם בשמו הפרטי. כי מעכשיו המושג הזה של אוהב את בנך, יחידך אשר את יצחק, הוא אלוקי. אתה מעמיד, אתה מעלה, אתה עוקד, קושר, מחבר את אהבתך לבנך, לאהבתך לאלוקיך. אתה קושר את זה עד כדי כך, שאם השם רוצה שתשחט אותו, אתה שוחט אותו. זה הדין. לכן הוזכר הפסוק הזה, יען אשר עשית את הדבר הזה. את מה הוא עשה? את החיבור הזה, את הקישור הזה הוא עשה. זה קשה מנסור. וזה האמת. זה האמת של הנפש שלנו. מסירות נפשנו היא לא מחוץ לחיים, היא החיים. ברור שבמישור הפרטי זה אומר לפעמים ארץ יכולה להיות יושביה, אבל אם אדם משרת ובזה הוא גואל את פרטיותו ובזה הוא מעמיד את עצמיותו על המקום הנקי, אין תיקון גדול מזה. למה הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד חיצתה? בעצם לקחו את הדבר היקר הזה שנקרא עצמיות וגאלו אותו. לכן אומר רב חלל, חבלי משיח באות כל הנשמות של כל הרוגי מלכות מכל הדורות, והם כמו דוחפים אותנו, אין לנו כוחות מעצמנו להתמודד. בדור כזה שבו העצמיות תופסת כל כך מקום מרכזי, הפרטיות בראש כל חוצות, אין לנו כוח להתמודד עם משימות לאומיות. באות הנשמות האלה ומעלות אותנו, אם אתה רוצה. אם אני לא רוצה, אני נשאר במירי, נשאר בשלי, ובסוף אני אומר, ויהי בעינינו כחגבים. אפילו מוסיף, וכן היינו בעיניהם. אומרת הגמרא, אותה סוגיה בסוטה, בהמשך בפסקה 7, תפסנו אותם על שקר. כי במילא אם אדם אומר, ואני בעינינו כחגבים, הוא כנראה מכיר את עצמו. אבל איך הוא יודע מה הוא בעיני אחרים? אומרת הגמרא, הם לא אנשי שקר. למה? כי כשהם הלכו לעשות את ההלוויות, אז בסוף הם עשו סעודות אברהם מתחת לעצים. ואז החבר'ה שלנו קפצו על העצים כדי להתחבא. אז הענקים שמו לב, ואז הענקים אמרו, רגע, מי הנמלים האלה? אז הם שמעו שקוראים להם חגבים. אז הם לא אנשי שקר. השואל הרבי מקוץ כפוך. מלא שמעת חושבים עליך שאתה חגב, אבל למה אתה חושב ככה? בסוף לשם זה מגיע. כשהעצמיות לא בנויה על היסוד שהוא נצחי, והיסוד הנצחי של ישראל זה לא הפרטים, זה האומה, אז היא מתרוקנת, אין לה כוח. ואז בינינו כחגבים. מבצע צוק איתן היה בעצם המשך, מתוך השבעה לנערים היה צוק איתן. עומד ראש הממשלה בלוויה בבית העלמין במודיעין, אומר משפטים שהוא עצמו לא יודע למה הוא אומר אותם. רק אחר כך בצוק איתן זה מתברר. הוא אומר, אתם ההורים נותנים לנו כוח לעמוד במשימות, בהצילות שלכם, בגבורה שלכם. כי באופן אנושי רגיל הדור הזה נראה על פניו הולך ונשחק במוכנות של המסירות. הוא מתברר שמהרגע שמסירים את המסווה מעל החיים החיצוניים, מתגלית הנשמה הישראלית בכל עוצמתה. ואנשים שהיו נראים לך לפני רגע עסוקים בדברים הכי שפלים בחיים, הולכים לקרב בלי שאלות, בלי פקפוקים. האם ההורים נמצאים היום במצב של אברהם אבינו? זה לא פשוט. זה כבר בעופרת יצוקה, אבל גם בצוק איתן. דעתי, סוגיה שאם הצבא לא התמודד איתה, הוא לא יכול להתמודד איתה ברוח שיש היום, לא בטוח שהוא לא מפספס בגדול סוגיה עצומה. האם ההורים תומכים במהלכים של הילדים? אם בחור לא משנה באיזה חי, בזמן מלחמה, הוא לא מתקשר להורים שלו. וכשהוא מתקשר הוא אומר להם שהוא נמצא בכלל בצפון, הוא לא נמצא בדרום בכלל. והוא אומר לך את זה לחבר'ה שלו, שהוא יודע מה יקרה אם הוא יגיד להם איפה הוא. אם ממם אומר לך אחרי שיחה ללוחמים, פעם זה היה מותר, מותר לעסוק ברוח לחימה, זה לא פשוט היום. ממם חילוני, הוא לא חייב להסכים עם דבריך, אבל הוא אומר לך בסוף השיחה, עכשיו אני מקבל כוח לדבר בטלפון עם כל האימהות, שואל אותו מה הכוונה? הוא אומר, אתה לא מאמין מה שקורה פה, אני לא עסוק בקרב בכלל, אני עסוק בדיבור עם אימהות, אומרות, את הבן שלי תשים בתורנות מטבח, את הבן שלי תוציא בחופש, הבן שלי הוא בכלל חולה, הוא מסתיר את זה ממך. זה פערים מאוד לא פשוטים. עדיין אנחנו עומדים בניסים. עדיין המהלך של אברהם אבינו הוא מכה שורשים בתוכנו. אבל זה דבר שצריך לטפח אותו כל הזמן. עוד דבר אחד שקשור לסוף של סוגיית המרגלים. אחרי שהם אמרו ארץ יכולת יושביה, אחרי שהם אמרו שם ראינו את הנפילים, עד שהם עידות, ואני בינינו כחגבים וכן היינו ביניהם, הוזכר הפסוק הבא, ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. המשך הפסוקים, אמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב המצרים. בתוך הלילה הזה, כשכולם בורחים, לפי המדרש, מדרש במדבר הבא, באות חמש בנות צלופחד למשה רבן. שם הם אומרות לו, באותו לילה, אבינו מת, ואין מי שיקבל את הנחלה שלו, ואנחנו רוצות להקים שם למת, שם לאבינו. תנה לנו אחוזה. היום הם לא היו אומרות כך. היום הם היו אומרות, אם לגברים מגיע נחלה, גם לנו. הם לא אומרות ככה. הם אומרות, ובן אין לו. אם היה לו בן, לא היינו מבקשות. זה באותו הלילה. נצייר את המציאות. 600 אלף גברים מעל גיל 20. אלה שאמורים היו להיות מוכנים למלחמה, הם בוכים. וחמש נשים באות לבקש נחלה על שם אביהם בארץ ישראל. וזה חלק ממה שחזל אומרים, פה למעלה בפסקה 4. אותו הדור, היו אנשים גודרות מה שאנשים פורצים. זה מדרשים לפני 2000 שנה, זה לא מהיום. שכנת מוצא שאמר להם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, ולא רצו אנשים, ומיחו בבעליהם שנאמר והתפרקו כל העם את נזמי הזהב. אנשים, אומר המדרש, לא נשתתפו עמהם במעשה העגל. היה הרצון אצל הגברים למשהו מוחשי. הם קיבלו מענה בדמות משה רבנו. משה רבנו הבטיח שהוא חוזר. מי מוכן היום לחכות רבע שעה למישהו שמאחר? אם הוא מאחר מילא, אבל לחכות למישהו אחר בשום אופן לא. איפה אתה ומתי תבוא ומה הצפי ומה העניינים ומה קורה? תתחיל לעשות עתידות, תחזיות. אין סבלנות. שם גם היה איגוד כל הרשתות, כל התקשורות, כל הערוצים, ארגנו תמונה באוויר. משה רבנו צילם את עצמו מת. אז ראינו תמונה, המסתכלים על השעון, זה כבר אחרי הזמן של משה רבנו, מסקנה, הוא לא יחזור. מסקנה שנייה, אין לנו חיים. בלי משה, אי אפשר. אמרו, אנחנו צריכים תכשיטים בשביל עגל. הלכו לאנשים, אנשים אומרות להם, מה קרה? אתם לא יכולים בלי משה רבנו, למה? בלי הם הייתם אומרים, אתם לא יכולים בלי אלוהים. אנחנו לא צריכות משה רבנו. לא בגלל שחלילה אנחנו בועטות, מורדות, חצופות, חס וחלילה. אנחנו מברכות כל בוקר, כל עוד לא נכנסנו לנו הג'וק להיות כמו גברים, אנחנו מברכות שעשני כרצונו. הוא ציווה עלינו לעשות עגל? לא. ציווה עלינו להסתכל על תמונות בשמיים? לא. הם לא חטאו בחטא העגל, נשים. חטא המרגלים. וכן במגלים שהוציאו דיבה וישובו וילינו עליו את כל העדה, ועליהם נגזרה גזרה, אומר המדרש, שאמרו לא נוכל לעלות, אבל אנשים לא היו מהם ביצה. מה פרוש לא היו מהם ביצה? שכתוב למען המין הפרשה, כי כה אמר, כי אמר השם להם מות ימותו במדבר ונותם מהם איש, כי מקלה מנפונה איש ולא אישה, על מה שלא רצו להיכנס לארץ. זה העצה. אבל אנשים קרבו לבקש נחלה בארץ. הם היו חמש אנשים, בעצם האלטרנטיבה ל-600,000. לכך נכתבה הפרשה זו סמוך למיטת דור המדבר, שזה 1,000 פסוקים בפרשת פנחס, שמשם פרצו האנשים וגדרו האנשים. אומר האבן עזרא, בסוגיה של עמדו לפני ים סוף, ומצרים אחוריהם, ולחץ גדול, אומר אבן עזרא, למה הם לא נלחמים? 600,000 גברים מעל גיל 20, יכולים ללחם ב-6,000 מצרים. אומר אבן עזרא, יש להם נפש עבדים. לא יכולים ללחם באדוניהם. לכן סיבב, כך אומר אבן עזרא, הקדוש ברוך הוא, את כל הדור הזה שימותו במדבר. את מי? את הזכרים. אומרים חז"ל, כל הנשים נכנסו לארץ. מצב לא נורמלי. נשים לא חטאו בחטא המרגלים. ברגע שהבינה היא יתרה, כלומר, להבין דבר מתוך דבר, זה קשור לענווה גדולה. כי הדבר הראשון זה בעצם ברור מה השם רוצה, ואיך אתה מוסיף, כמו מרים. זה לא סתם שמרים לפי חז"ל, היא הייתה אשתו של כלב בן יפונה. זה בעצם הכוח הפנימי שהוא לא מתחכם. הוא לא דן בשאלה אם קשה לי או לא קשה לי. לכן כל המלמד תורה את ביתו מלמדה תפלות. כי אם היא לומדת תורה בשביל להרגיע את הנפש שלה, שבמקום לשרת היא תדע תורה, זה תפלות. אז מי יגדל את העם הזה להיות משרתים? לכן כותב הרב קוק בשמונה קבצים, כשאנשים הם לא נשים, אז הגברים הם לא גברים. זה בירור עצום הבירור הזה. זה היה באותו לילה. כשאתה נמצא עם ענווה כלפי המהלך האלוקי, ואתה לא שואל מה חוות דעתך. אתה אומר איך לשרת את המגמה האלוקית, אתה נכנס לארץ. ויהיה קשה בה, יהיה קשה בה. זה חלק מה שהרב קוק כותב פה, פסקה 12. רגע לפני כן, הכלי יקר בפסקה 9. הוא מפרש קצת אחרת, מה זה שלח לך אנשים, לך לשיטתך, כן. בדיוק כמו שאמרתי, הגברים יש להם חשבונות. אם לא יהיה להם תורה, לא יהיה מי שיטפל ביצרים שלהם. בנשים, כל עוד הן בריאות בנפשם וצנועות בנפשם, יש להם אופי של שירות המגמה האלוקית. הן לא צריכות אותיות בשביל זה. אם הן תלמדנה אותיות שמחזקות את שליחותן, את צניעותן, את אמונתם, את מידותיהם, זה נפלא. אבל אם תלמד התורה, כי גם נשים צריכות לדעת תורה, כי גם נשים צריכות ללמוד גמרא, יטושטש הצד המשרת. רואים את זה בחוש. אותיות שמחזקות את השירות, נפלא. אותיות שמחבות את השירות, זה תפלות, זה החמצה בנפש. אומר הכלי יקר, למה כתוב אנשים, שלח לך? לפי שאמרו חז"ל, האנשים היו שונאים את הארץ. ואמרו, ניתנה ראש הנשום במצרימה. והנשים היו מחבבות הארץ, אמרו, תנה לנו אחוזה. זה בדיוק מה שהמדרש הזכיר. על כן אמר הקדוש ברוך הוא, לפי דעתי שאני רואה בעתיד, כך אומר השם, לפי הכלי יקר, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות הארץ. מי היה אומר דבר כזה היום? כי לא יספרו בגנותה. אבל לך, לדעתך, שאתה סבור שנשיאי העדה הם כמו שהם אמורים היו להיות כשרים, ואתה סבור שלך ארץ חביבה עליהם, תשלח אנשים. זהו, שלח לך לדעתך אנשים, אבל לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשים. שוב, כל עוד נשמרת, נשמר צמאון לשרת. אם זה עובר למחוזות אחרים בנפש, הכל משתנה. לשווא התעוננו המתעוננים מכל הצדדים, אומר הרב קוק, פסקה 12. ויש סוגים של התעוננות. יש אוהבים, יש אויבים. על מה הם מתעוננים? על מהלכה של הפעולה המעשית להתיישבות אחינו על אדמת הקודש. שהיא לא נראית עוד שגדול ערכה. פה משתמש בביטוי שהוזכר קודם, טרוטי עיניים. לא רואים רוחב, לא רואים עומק, לא רואים חזון, רואים דל אדמות פרטיות, ולא רואים את האור, ולא מרישים אותו. תראו איזה משפט כותב הרב קוק, אינם מכירים את אוצר החיים. הרב קוק לא חיכה על שום שמאלני שילמד אותו מה זה חיים. הוא לא חיכה לזה. השאלה אם אני כשאני לומד את דבריו שם לב למילה הזאת. הגדול והאדיר שיש לנו גם אתה בארץ חמדתנו. אינם מכירים את כוח הצומח, כוח הצמיחה האדיר, לא עליכם איזה מילה עכשיו, הנאור, שכבר חבול ועצור בקרבו. הם חגבים בעיניים, אינם מכירים את השפעתו הגדולה של זה הקהל הקטן יושב על אדמתו, אדמת קודש. למה אינם מכירים? לא בגלל שהם לא רואים טוב. בשביל שאינם למודים להכיר את התוך, את הפנים. מסתפקים בהסתכלות החיצונית. איזהו חכם הרואה את הנולד, אז חושבים שהכוונה היא העתיד. זה כוח הצומח, זה נולד. מה נולד מתוך המציאות הפוטנציאלית? זה הסתכלות פנימית. הם יכולים רק להתפעל מציורים של גוונים קורי עיניים. אבל אינם יכולים להכיר, שוב הוא חוזר לביטוי הזה, הדר החיים של הקדושה. את המנוחה הפנימית. יש דיון שלם בנבואה, בנבואת ישעיהו, נמצא פה בצד שמאל. בפסקה 3. ביטוי מאוד קשה שהנביא אומר. צב לצב, צב לצב, כאב לקו לקו, פרק כ"ח. כי בלהגש שפה ולשון אחרת ידבר אל העם הזה, הוא לא מדבר איתם בשפה שלהם. רואים את זה היום בצורה מאוד חריפה. למה? למה יש פערי שפה? אשר אמר עליהם, זאת המנוחה. הם רוצים מנוחה, והנביא אומר להם, אני רוצה מנוחה. בדיוק כמו כלב, שתי רוחות. איזה מנוחה? אני חולה עייף. תפסיקו לגזול. תפסיקו לעשוק. מי מוכן לשמוע את זה? אומר אבן עזרא, תשמרו על ירושלים. האם זה מסתדר עם שאיפת המנוחה? ולא אבו שמוע. זה עולה מדרגה. לכן שימו דבר השם, אנשי לצון. מושלי העם הזה אשר בירושלים. תפיסה שאומרת, אני רוצה מנוחה, או אני רוצה חיים רק על פי הרוח האחת החיצונית, היא מחפשת שלטון שימלא את ציפיותיה. איך השיר הזה? הבטחת לנו שלום, שזה תלוי באיזה הבטחה של בן אדם. אז מחפשים ממשלה כזאת. לכן קורא הנביא לממשלה הזאת אנשי לצון, הוא לא מזלזל בהם. הוא רק אומר להם, כמו שלצנות אחת דוחה אלף תוכחות. תן לי לחיות את הרגע, עזוב אותי מעקרונות, פילוסופיות, איך אמרת את המילה הזאת? לא יודע אפילו לחזור עליה, משהו בכיוון של פרקטיקה. כל דיון היום, לא משנה איפה, המילה השלישית, השביעית, העשירית, זה פרקטיקה. ברגע שמרגישים שמישהו מדבר טיפ טיפה אל הנשמה, אומרים לו, מחייכים לו, או מתחילים לעשות עם הוואטסאפים שלהם, התעייפנו. זה לוקח 3 שניות. משהו טורף. והרי הנשמה צמאה. לוקחים אנשי לצון, זה רק אומר, מה שיטת השלטון? זה לקום כמערכת מדינית ממשלתית, ולהבטיח את המנוחה שמבקשים אותה. זה הכל. איך עושים את זה? הנה אומר הנביא. כי אמרתם, קראתנו ברית את מוות, ועם שאול עשינו חוזה. המפרשים לא יודעים את נפשם, איך עושים חוזה עם שאול? איך קורטים ברית את מוות? אומר אחד התנאים, יונתן בן עוזיאל, חוץ מעמוקה היו לו עוד כמה חידושים. הוא אומר יונתן בן עוזיאל, לכרות ברית את מוות זה לעשות ברית עם מחבלים, עם מחבליה. אלה שאוהבים את המוות, איתם אתה עושה. אני בעצמי לא מספר לכם לא אגדות, לא שמועות, לא אביהם של ישראל, חלק 200. סיפור מהחיים. שואל דוקטור להיסטוריה, שהיה אחד משלושת מייסדי חוזה ועוזה ומדמייני הסכמי אוסלו, שנפטר לו עלינו לפני 2 שנים. שואל אותו בשלבים הטריים של הסכמי אוסלו, בערך 1-2 שנים אחרי זה. הוא אומר לו, תגיד לי, מי יותר קרוב ללבך? אני או אחמד טיבי? הוא קצת עמום מהשאלה. אני אומר לו, אני אענה בשמך ותגיד לי רק אם אני צודק. אני אומר לו, אחמד טיבי. אומר לי, האמת נכון. אמרתי לו, אני אסביר לך למה. יש לך אתה דמיון שהולכת להיות מנוחה. מי השותף שלך לדמיון? יש מילה כזאת באנגלית, לא יודע את הפירוש שלה בעברית, אבל נראה לי זה מצלצל שותפות, פרטנר. משהו כזה... שותף עסקי כזה, לא יודע בדיוק מה הכוונה. מי השותף שלך? אחמד טיבי. הוא כידוע מגדולי יוזמי השלום. זה כל הדבר שמעניין אותו בחיים. ואני, תקוע לך כמו עצם בגרון. אבל זה בגללי. זה כבר לא אמרתי לו. כנראה לא הצלחתי להסביר לך כמה אני רוצה שלום. וכמה הדרך שלך תביא לפיגועים. שאלנו אותו, את ההיסטוריון הזה. על מה אתה מבסס את ההסכמים האלה? מה ההיגיון שלך? אמר 3 דברים. לפי הסדר הבא, מהקל אל הכבד. הראשון רעוע, השני קצת יותר חזק, השלישי פלדה. על מה הוא מבסס? אומר, אנחנו 5 שנים, כולל 3 שנים של עבירה על החוק, שכידוע יש כאלה שמותר להם, במסגרת הדמוקרטיה, דיבור עם מחבלים. ראשיהם, נציגיהם, דובריהם, יש הרבה הרבה בעלי תפקידים שם. האם הם רוצים שלום? הגענו למסקנה אחרי 5 שנים, הם רוצים שלום. אבל זה רעוע, כך הוא אמר. הסעיף השני זה אמריקה ואירופה, הידועות בהשפעתם הגדולה על הערבים. אם הערבים לא יגלו את סגולתם הפנימית הידועה לשלום, אז האמריקאים והאירופאים יעזרו להם. גם זה הוא אמר רעוע. השלישי פלדה. מי זה השלישי? המתנחלים. למה? ואז הוא אמר משפט שמעלים אותו מעיני הציבור. אומרים בהתנתקות, בגירוש, בחורבן של גוש קטיף, עשו ממי שהיה אז ראש הממשלה אתרוג. זה כסף קטן. הונו את הציבור. רימו אותם. מה אמרו להם? תבוא מנוחה. לא, הוא אומר. כתוצאה מהסכמי אוסלו, ברור שיהיו פיגועים. ברור היה להם. מה שאז הם העיזו בחוצפתם לקרוא לזה קורבנות השלום. ואז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, המתנחלים לא יחזיקו מעמד. ואז הסכמי אוסלו יהיו קיימים. אפשרות שנייה, המתנחלים יחזיקו מעמד, והסכמי אוסלו בטלים. זה הנחת היסוד שלו. תגיד, מה אתה חושב שיהיה? אמנם הוא דוקטור להיסטוריה, לא מומחה לעתיד, אבל סתם תגיד, דוקטור, זה בדרך כלל דבר חכם, אז מה אתה חושב שיהיה? מה הוא אומר? המתנחלים לא יחזיקו מעמד. ואז אתה שואל אותו שאלה טבעית. אתה אומר 5 שנים, חקרת את הערבים, נסעת להם, דיברת איתם, אכלת איתם. עם איזה מתנחל דיברת? באיזה יישוב היית? הוא אומר אצל אף אחד. אז איך אתה יודע שהם לא יחזיקו מעמד? מה הוא אומר לך? אם הם נורמליים, הם לא יחזיקו מעמד. מה זה נורמלי? אם החיים שלנו זה ארץ ישראל, אז מה זה נורמלי? זה קריטת הברית, את מוות. לכן זה ברור שהדמיון הוליד שיתוף פעולה, וכתוצאה מזה, מי שמשתף איתי פעולה, זה היה יותר קרוב לליבי, וזה שנראה לי מאיים, מפחיד, זה אח שלי, הוא לא אח שלי. הכל מתערבב, אוהב, נהיה אויב, אויב, נהיה אוהב. אבל האם נהיה מוכנים גם לקרוא את המשפט הבא? הנביא לא מוותר גם לאלה שמייצגים אותו. האם אלה שמייצגים את הנביא חתומים על המשפט הבא? אלה שלא מייצגים אותו, דיברנו. אלה שמייצגים אותו. אומר הנביא, לכן, מה תשובת המשקל לכל הריצה המטורפת הזאת אחרי מנוחה? והמחיר הכבד שהיא משלמת. מה האלטרנטיבה? לכן כה אמר השם אלוקים, הנני יסד בציון אבן. אומר היה הגר"א לתלמידיו על הפסוק הזה. לא בטוח שתוכלו לבנות בניין. לא בטוח שהוא יישאר. אבן אתם יכולים, את זה תעשו. השאיפות המקסימליות שחדרו למחוזותינו, לא ברור מאיפה הם. אומר הנביא, אני אסד את ציון אבן, אבן בוחן, פינה תקרת מוסד מוסד. בסוף כתוב, המאמין לא יחיש. ככה הרב ציודה לימד אותנו. כשאדם אומר את הפסוק, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, הוא מתכוון לומר, אם יש לי אמונה גדולה, יש לי סבלנות. היום סבלנות התפרשת כחולשה, כוויתור. היום נערים חצופים וגסי רוח מקבלים עילת עולמים כי אין להם סבלנות. מה הם עושים עם הנביא הזה? רגע אחרי שהוא עושה חשבון נפש אולי נוקב יותר עם התפיסה של המנוחה, הוא אומר, חברים יקרים, אם האמונה שלכם מביאה אתכם לכתרוגים, לכעסים, לשנאה, אתם בדיוק באותו מצב. אלה מחפשים מנוחה מסוג אחד ואתם מחפשים מנוחה מסוג שני. המשרת באמת, לאן הוא ממהר? הוא פועל עם אל. גאולת ישראל, והקימה קימה. זה הימים, הימים של אלטלנה, של ירי, כוחותינו על כוחותינו. לא רק פגזים. אלה שעמדו על החוף, במסגרת הלחימה נגד אצל, הם ראו אנשים נפצעו על ידי הפגזים. הם ראו אותם קופצים למים ושוחים לחוף, לקבל טיפול. הם ירו על הראש שלהם. שנאה תאומית כזאת אין במחוזותינו. יש מטורף אחד פה, מטורף אחד שני, זהו. באמצע הימים האלה, הרב צודק חולם חלום, בלילה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה זה קימה קימה? לאט לאט, לא. אומר לו, קימה קימה זה מלשון קמיה. זה אומר, הכל הפוך. אתה רואה דברים שלא נראים לך מתאים לי בגאולה. אתה לא בעל הבית. הרב צודק נפרד מן העולם, אלה היו המילים שהוא אמר לנו בשבתות האחרונות. לגאולה צריך עצבים של ברזל. אם עצבים של ברזל זה עבודה זרה, לא צריך את הרב צודק. אם עצבים זה כעסים, לא צריך את הרב צודק. אם עצבים של ברזל זה ביטוי של סבלנות, אפשר לנשום מהמילים האלה של הרב צודק הרבה שנים. אבל כשאין לימוד, כשלא ברור איך מהלכי הגאולה מתגלים, אין סבלנות. אומר הגר"א לתלמידיו, זה לא יהיה ביומיים, לא כל משאלות לבכם תצאנה אל הפועל בבת אחת. המאמין לא יחש. שבת שלום, שבת שמחה.